מר מני, כתבתו של מורן שריר, הקריין אבי שחרון. מתוך הארץ, מתאריך 28 באוקטובר, הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, אורי פלג. בתחילת הפגישה עם שאול אמסטרדמסקי, עוד בשלב ה-מה נשמע, מצאת בקלות את הכתובת, ניגש אליו חייל ומבקש סלפי. יש אנשים שנותנים סלפי עם כל הלב. מי שלא ראה את מנחם הורוביץ או את יהודה לוי נותנים סלפי, לא ראה שמחת סלפי מימיו. אמסטרדמסקי נאתר, הוא נעמד בגמלוניות וכמעט לא יוצר קשר עין עם החייל. הרבת מעט נבוך, מודה לו ומבקש סליחה על ההפרעה. אמסטרדמסקי מהנהן באגמומיות ומתיישב. הוא מתנצל, זה מאוד מביך. עדיין? לא היה לך מוזר אם בן אדם ברחוב היה עוצר אותך ומבקש סלפי? אותי כן. אז גם אותי. אבל אני לא בטלוויזיה כל יום. טלוויזיה היא לא כמו שזה נראה. בטלוויזיה אתה לבד באולפן, אין שם אנשים שמוחאים לך כפיים. אתה מביא בחשבון שצופים בך, לא? אתה לא מביא את זה בחשבון כשאתה עושה את העבודה, זה נורא קל לעמוד לבד באולפן, אין שם אף אחד, ליטרלי. אתה לא נהנה להיות מפורסם? זה לא טבעי לי בכלל, זה מאוד מוזר. אם הייתי צריך לבחור עם זה או בלי זה, הייתי שמח בלי זה. על השולחן מונח הספר החדש שלו, כסף טוב, איך להפסיק לפחד ולהתחיל לנהל את הכסף שלנו. על העטיפה, איור בדמות הסופר. שמת את הפרצוף שלך על הספר. אתה מביא בחשבון שאתה לא איזה כלכלן עלום אלא פרסונה. א', הרעיון לשים את עצמי על העטיפה לא היה שלי. מה חשבת על זה? בעיקר חשבתי על זה. בוא, זה קצת מגלומני לשים את עצמך על ספר. אם ההוצאה מעוניינת בזה, זה אומר בסך הכל דבר חיובי, זה אומר שהפרצוף שלך מוכר ומוכר. אמסטרדמסקי לא עונה. זה לא מעסיק אותך או שמביך אותך לשמוע את זה? א', זה מאוד מביך אותי. ב', בסוף המטרה שלי באמת זה שלאנשים יהיה כלי עבודה לעשות להם יותר טוב בחיים. ואיך החוויה הזאת איתי? מה שאנחנו עושים עכשיו? נורא מוזר. נורא חששתי מזה. תחום הסיקור שלו מדחדך ואפילו מעורר סיוטים, ובכל זאת, אמסטרדמסקי הוא אישיות פופולרית. אם הרגלי הזיפזופ שלכם חורגים מהזמר במסכה והאח הגדול, אתם בוודאי מכירים אותו, עומד באולפן עם ז'קט ובלי עניבה, ומסביר בלהט על הפנסיה שלכם ולמה הבנקים דופקים אתכם. אמסטרדמסקי הוא ראש הדסק הכלכלי של כאן 11, ואם לא תפסתם אותו בטלוויזיה, אז בפודקאסט חיות כיס, או בסרטונים של כאן בפייסבוק. למרות ההסתייגות שלו מהפרסום, הוא מצליח להגיע לקהל רחב. ההתמחות שלו היא הנגשת תחום הכלכלה, גם למי שלא מבין, והוא מצליח לעשות את זה בלי להידרדר לפופוליזם או אינפנטיליות. למרות האישיות היבשושית משהו, אמסטרדמסקי מציג התלהבות אותנטית בשידור, והמלחמה הצרכנית שלו בבנקים ובחברות הפנסיה הפכה אותו לאוטוריטה כלכלית ולכוכב טלוויזיוני לא סביר. בספר שלו לא תמצאו הסברים על תנודות בשוק, אינפלציה ותוצר ריאלי ונומינלי. זה מדריך פרקטי למדי לניהול כספים ביתי. פנסיה, משכנתה, הלוואות, השקעות, מדריך מעשי מאוד, ברזולוציות גבוהות, על גבול המובן מאליו. איך לקרוא את תלוש המשכורת? איך בוחרים תוכנית חיסכון לילד? מה לשאול סוכן ביטוח? אחד הקטעים הבולטים בספר הוא זה שבו אמסטרדמסקי מסביר איך לקבל פטור מעמלות עובר ושב בבנק. הוא עובר על התהליך צעד אחר צעד. מה להגיד לבנקאי? מה לענות לו אחרי שהוא יסרב? לדבריו זה עובד כמעט כל פעם. בספר כמעט שאין מקרו-כלכלה. אמסטרדמסקי בכלל אין. אם היה יותר, אתה חושב שאנשים היו נבהלים? לא. אנשים לא נבהלים מעיסוק בכסף וכלכלה? באופן אינטואיטיבי רובם כן, ולכן האתגר. אם אתה מספר להם את הסיפור כמו שצריך, אפשר לעשות כברת דרך משמעותית עם רוב האנשים. תמיד יהיה איזה last mail ששם זה אתה לבד ואני לא איתך. זה תמיד יהיה. איך אתה מסביר את הרתיעה? זה א', נורא משעמם, זה באמת משעמם. דבר שני זה עם כל מיני מספרים, והדבר השלישי זה מלא בז'רגון, וזה ממש מכוון. מכוון על ידי המערכת? חד משמעית. אני לא מחובבי הקונספירציות, אבל מניסיון של 15 שנה זה לגמרי מכוון. כשיש לך גם ז'רגון, גם מספרים וגם משעמם תיכו, למה שאנשים ירצו להתעסק בזה? כסף זה דבר גם חשוב וגם יצרי, ומאוד מאוד מעסיק אנשים, ועדיין הרבה מהם לא מצליחים לעשות את הקפיצה ולהעמיק בדבר הזה. אני מנסה להבין את הדיסוננס. היה פעם קטע אדיר של ג'ון אוליבר שאמר, כשאתה רוצה להסתיר משהו חשוב, תחביא אותו בתוך משהו משעמם. בדיוק ככה זה עובד. יש פה משהו מאוד מאוד חשוב ודחפו אותו בתוך משהו מאוד משעמם. תוסיף לזה עוד קומה. אני יליד שנת 80. אנשים בדור שלנו לא דיברו איתנו כל כך על כסף, פשוט לא דיברו על זה. כי זה נחשב לדבר מגונה? בדיוק. זה היה סוג של טאבו. לא ברמה של סקס, אבל לא מדברים על זה. תסתכל היום על טיק טוק. הדור הבא, הם all in. והאמת שזה ממלא אותי בהמון אופטימיות, כי אני חושב שככה צריך. לקחת בעלות על הדבר הזה ולהיות מיינדד שזה נורא חשוב ושצריך להיות על זה. הרדיפה המוצהרת הזאת של צעירים אחרי כסף היא הרבה פעמים לא בטעם טוב. איפה הקו בין להיות אחראי ובין להיות גרידי? אני חושב שמה שאתה מתאר כאן זה שיקוף של משהו אחר, של הליכה לכיוון שהוא יותר תרבות אינסטנט, של הרצון לעשות את המכה נורא מהר. אם יש לך קיצורי דרך כמו כוכב נולד ומאסטר שף, אז למה בתחום הזה אני צריך שתהיה לי סבלנות? למה אני צריך לשים את הכסף על ה-S&P 500 ולחכות 15 שנה? למה אני לא יכול לקנות קריפטו ולהתעשר תוך יומיים? אני חייב להגיד מניסיון שזה לא רק נושא משעמם, אלא גם מעורר חרדות. כשהם מתקשרים אליי מהחברה הפנסיונית ומציעים לי מיוזמתם להוזיל את דמי הניהול, אני קודם כל נתפס לפניקה. אני אומר להם שאחזור עליהם, מנתק ולא רוצה לשמוע מהם יותר. מה השאלה? אין שאלה. אתה מכיר דבר כזה? בטח. ישבתי עם המנכ״ל של One Zero, הבנק הדיגיטלי החדש. הם רוצים ליצור משהו שיעשה לך כיף לפתוח את האפליקציה של הבנק. האתגר פה קשה, כי אנשים מפחדים להיכנס לבנק ולראות מה קורה להם בעוש. הם לא רוצים את זה, זה עונש בשבילם. זה מזכיר לי את זה במובן הזה. אני לא חושב שאי פעם פחדתי מזה, פשוט היה לי מאוד מאוד משעמם. גם לך? כן. עד מתי? עד שהתפוצץ לי וריד במוח, ואז כל החרדות צפו, ואז כשהן צפו, זה היה כזה, אוקיי, מה אני אעשה עם זה? כשאמסרדמסקי אומר שהתפוצץ לו וריד במוח, הוא מתכוון לזה במובן המילולי ביותר. בספר הוא מתאר כיצד בגיל 32 הוא סבל מדימום מוחי ושכב במיטה חודשיים על משככי כאבים. אני לא יודע לאן המחשבות שלכם לוקחות אתכם ברגעים טוטליים כאלה, הוא כותב, אבל אותי הן לקחו למקומות של, רגע, אם אני אתקע ככה לנצח, מה בדיוק יקרה עם הכסף? חוסר העונים הזה גרם לו להעמיק באותיות הקטנות של קרנות הפנסיה ופוליסת הביטוח שלו, אובססיה שלו עברה לו גם אחרי שהחלים. גם בבית שלך לא דיברו על כסף? לא, לא דיברו על מין ולא דיברו על כסף. היה חסר גם? כסף? לא. גדלתי בפתח תקווה לשני עולים חדשים מברית המועצות. אבא עבד בעירייה, אמא הייתה אחות. לא היו לי המותגים שהיו לחברים שלי, אבל הכל היה בסדר. רוב החברים שלי היו בשכבה סוציו-אקונומית קצת יותר גבוהה ממני, אבל בכל מקרה לא היה שם הרבה זוהר. זה פתח תקווה של שנות ה-80. אמסטרדמסקי הגיע לעיתונות במקרה. את התואר הראשון הוא עשה בפילוסופיה, כלכלה ומדעי המדינה. רציתי ללמוד פסיכולוגיה, אבל לא היה לי פסיכומטרי מספיק טוב, הוא אומר. כשהיה הסטודנט התחיל לעבוד באגף שוק ההון במשרד האוצר. היה לי משעמם בקטע קיצוני, הוא אומר. מה עשית שם? בעיקר אקסלים. הוא תכנן להיות עובד מדינה כל חייו, וכבר היה בדרך לתואר השני, כשאימא שלו הושיטה לו גזיר עיתון עם הודעה. בידיעות אחרונות מחפשים עובדים למיזם כלכלי חדש. הוא ניגש לבחינות והתקבל למיזם שלימים נקרא כלכליסט. בגיל 29 הוא מונה לראש מערכת החדשות של העיתון. בשנת 2013 הוא זכה בפרס סוקולוב לעיתונות בזכות תחקירי הפנסיה שלו. הכתבת הצבאית כרמלה מנשה הייתה חברה בצוות השופטים שהעניק לו את הפרס. הוא אחלה, הוא מהעיתונאים הטובים, היא אומרת עליו השבוע. אני רואה את הצורה שבה הוא עובד, הוא רהוט, אינטליגנטי, חרוץ ורציני, תכונות שלצערי אנחנו לא מוצאים בזמן האחרון, והכל במין צניעות שאני מאוד אוהבת. חסרים לנו עיתונאים כאלה. אז את לא מתחרטת שנתת לו את הפרס? כבר שכחתי מזה, אבל עכשיו כשאני מדברת איתך אני נזכרת. אתה רואה, אני אומרת עליו אותו דבר היום. אמסטרדמסקי נראה נבוך כשאני מציין שהוא קיבל את פרס סוקולוב רק 5 שנים אחרי שנהיה עיתונאי. זה נשמע כמו סי. הוא ממלמל משהו לא ברור. איך אתה מסביר את זה? דממה. כנראה שאהבו את מה שכתבתי. אמסטרדמסקי, אם זה עוד לא ברור, לא מרגיש בנוח. הוא ממעט ברעיונות ועכשיו הוא זהיר ועצור, מקצר בתשובות. אריק שרון צדק, הוא אומר, אף אחד עוד לא הצטער על רעיון שהוא לא נתן. המקומות שבהם יוצא ממנו להט הם בתחומי העיסוק שלו. קרנות הפנסיה, הבנקים שדופקים את הלקוחות, שם גם יכול להשתחרר לו איזה פאקית או זיבי עצבני. אני לא בן אדם אישי, הוא מודה, יש לי חברים מאוד טובים שמלווים אותי מגיל 8, זה מעגל החברים שלי, אין לי קשרים אישיים ממקומות העבודה, לא אנשים שעבדתי איתם, בטח לא מקורות, אין ולא יהיו, זה לא אני. יש לו עגיל קטן באוזן שמאל ועל הזרוע הפנימית קעקוע של סירת נייר שטה במים. בחודש האחרון הוא גם התחיל למרוח לק בצבע אפור על הציפורניים. הוא מתחזק עמוד טוויטר ביזרי למדי שאותו הוא מכנה נוירוטי, בין שיתוף מחקרים על האינפלציה בהולנד או מצב התחבורה בתל אביב, הוא חולק עם העוקבים שלו, הגיגים סתומים כמו ממש מקנה באנשים שיודעים לעשות ג'אגלינג, או נראה לי אני הולך להתפרע עם טוסט לארוחת ערב. מעבר לזה הוא מעריץ מוצהר של השפית והעיתונאית רותי רוסו, וחולם להוציא ספר על הקשר בין אוכל לכלכלה. אתה מתעסק הרבה באוכל. אבל אני לא אוכל המון דברים. למרות שהיינו בהודו לפני כמה שנים, ובהודו אני אוכל הכל, כמעט הכל. מאיזה סיבות אתה לא אוכל הרבה דברים? אני לא אוכל פטריות ולא אוכל חצילים ולא קישואים ולא אוכל דגים. מה, כמו ילד? כן, ככה, מעולם גם לא ניסיתי. ב-2016 הוא העלה סדרת כתבות על צריכת הסוכר המופרזת בישראל וההשפעות המסוכנות שלה. הסדרה יומן סוכר ליוותה את הגמילה הפרטית שלו מסוכר שבה הוא מתמיד עדיין. כיום המידה הרעה היחידה שיש לו, לעדותו לפחות, היא חיבתו לבירה. הוא מביט בתפריט האלכוהול שמציע שפע של בירות, ממותגים חזקים ועד בירות בוטיק ממבשלות קטנות. אל תטעה, כולן שייכות לטמפו, הוא מסביר. ככה אתה רואה את העולם תמיד מזווית כלכלית? כן, כל הזמן. הכלכלה היא החיים עצמם. זה למה הסנדוויץ' הזה עולה ככה, וזה למה ברכבת שבאתי בה אין באמת קרון אופניים, אבל אין לי דרך אחרת להגיע, כי יש פקקים מהתחת. זו הסיבה שעברתי מעיתון כלכלי לכלי תקשורת מיינסטרימי. זה האתגר להעביר את זה. ורוב מה שאתה מקבל בכלי תקשורת מיינסטרימיים זה לא זה. יש לזה הרבה סיבות אובייקטיביות. כמו מה? נורא קשה לצלם את זה, זה מסובך, צריך להנגיש את זה, לפשט את זה בדקה וחצי. זה אתגר קשה אובייקטיבית, אבל בשביל זה אנחנו כאן. עיתונאי כלכלי שדיברתי איתו מגדיר את אמסטרדמסקי כחרוץ ומהטובים, אבל אומר שחסר לו האומץ להיכנס במי שבאמת משפיעים על המשק. הוא יכול להגיד שבפנסיה שודדים אותנו, אבל הוא לא ייתן שם, אומר העיתונאי. בכוחות החזקים קשה לטפל אם לא מפילים עליהם עוצמת אש. שאול הולך קצת מסביב, באזורי הנחמדות. הוא עובד בתחום הנחלת הידע, אבל למה לא לקחת את הידע כדי להשפיע יותר על המערכת הפוליטית? אמסטרדמסקי משיב, אני יכול להבין מאיפה האמירה הזאת באה. יש לוחמי צדק שמשכו את עצמם, אני לא בקבוצה הזאת. אני מנסה לעשות את העבודה שלי, ואם אני לא מספיק חד לטעמם של חלק מהאנשים, אז סבבה, אני מבין מאיפה הביקורת באה ומקבל אותה. יש אנשים שאוהבים לעלות על בריקדות רק בשביל לעלות עליהן. וזה לאו דווקא אפקטיבי? נכון. יש בגישה שלך משהו צרכני. אני טיפה משתדל להיזהר מזה כי אני לא רוצה להעליב אף אחד, אבל לא בא לי להפוך להוא שיש לו פינה ברדיו ומתקשרים אליו. אתה לא רוצה להגיד גדעון רייכר? אני לא רוצה להגיד גדעון רייכר, אז אני נזהר מזה כי זה באמת גם לא הדבר היחיד שאני אוהב לעשות. בכל יום נתון, אם תשאל צופי טלוויזיה אם הם מעדיפים עוד אייטם על הגרעין האיראני או אייטם על מה קרה במשכנתה שלהם, הם תמיד יעדיפו את המשכנתה. ראשי מערכות החדשות אמורים להיות קשובים לזה. זה לא שהשיקול היחיד צריך להיות מה הצופים רוצים. היית יכול לעבוד בערוץ מסחרי? זה כמו שאלה ששואלים פוליטיקאי. היית יושב עם... אתה רואה מה קורה בערוצים האלה, אתה רואה את השיקולים המסחריים והמגבלות, את התוכן השיווקי. האם הייתי יכול אידיאולוגית לעבוד בערוץ מסחרי? כן, עבדתי בכלי תקשורת פרטי, זה ממש בסדר מבחינתי. אם יש חומה סינית. נכון. אני עובד בגוף שידור ציבורי ואני מאוד מאוד נהנה מהחופש המוחלט שנותנים לי, אבל עבדתי בגוף תקשורת פרטי. והרגשת חופש שם? הרגשתי חופש שם, לא התערבו לי בתוכן. הטיפים שאתה נותן לצופים והקוראים שלך זה בסופו של דבר חיסכון די קטן. עמלות זה מאות או אלפים לשנה. תגדיר אתה אם זה מעט או הרבה. בחיסכון פנסיוני, משכנתה והשקעות זה יכול להיות בין עשרות למאות אלפים. אתה מדבר לאנשים ממעמד בינוני. חד משמעית. אתה לא פונה לאנשים בעוני. נכון. זו החלטה מודעת? אני לא מתיימר לדעת מה זה עוני. הייתי במעמד ביניים כל חיי. צריך להכיר את זה אישית בשביל לעסוק בזה? בובי קנדי נשבע להדביר את העוני. בסדר, הסבע לא יבין את הרעב. חוץ מזה, קשה מאוד מאוד להיות עני. זו עבודה מאוד מאוד קשה, והדרך להיחלץ משם זה לא לחסוך 4 שקלים בעמלות, ולכן אין לי יומרות בכלל. זה גם ממחשבה על כך שהצופים שלך הם ממעמד מסוים? חד משמעית, אין שום ספק. בזמן השיחה מגיעה לבית הקפה אישה אומללה, כנראה נרקומנית. היא מתחננת בפני יושבי השולחנות לנדבה, היא לא במצב טוב. דקות ארוכות היא בוכה, צורחת בקצה השני של בית הקפה. תעזרו לי, תעזרו לי, אין לי, אני רעבה. בזמן שהשיחה שלנו גולשת לתפקידם של כתבי כלכלה ורווחה, וליכולת של פוליטיקאים ופקידים בכירים להיות קשובים למצוקה, האישה צורחת ברקע, תעזרו לי, אתם לא מכירים אותי, היה לי משרד תיווך, למה, למה? התחינה של הבהולה, נדמה שהיא לא נמצאת במצב הזה הרבה שנים, הרחוב עוד לא טשטש את הפנים שהיו לה בחיים הקודמים. היא מתקרבת לאזור שלנו ופונה לשולחן שלידינו. למה לא עוזרים לי? למה? אני רעבה. המלצרים עומדים חסרי עונים, יושבי השולחן שלידינו מבקשים מהאישה בסבלנות שלא תפריע להם ומציעים לקנות לה אוכל. כל הזמן הזה, אמסטרדמסקי מביט בה במבט עגום. השיחה בינינו נעצרה ולמשך כמה דקות אנחנו שותקים והוא מביט בה בשקט ובעצבות. עד שהיא מסכימה ללכת ומתרחקת חזרה אל הרחוב. אמסטרדמסקי נושם ואומר, זה בדיוק זה, מה אני יודע על זה? אני לא יודע כלום. הוא גר בירושלים, נשוי לנירית, ויש להם 2 ילדים, בני 9 ו-12. אשתו היא כלכלנית. זה רלוונטי? היא פשוט אדם מאוד פרטי, הוא אומר. היא עבדה בעבר במשרד האוצר והיום בחברת ביטוח. ב-2018 הם עברו לבוסטון לאחר שאמסטרדמסקי התקבל למלגת לימודי עיתונות בהרווארד. הם היו אמורים להישאר בארצות הברית ללימודים של אשתו, אבל הקורונה שינתה להם את התוכניות. עזבנו בהתראה של 24 שעות, החלטה מהירה. בעולם שפתאום יש בו מיליון מובטלים, אתה אומר לעצמך, אולי כדאי שתהיה פרנסה, אולי זה רעיון טוב. וגם היינו בלי ביטוח בריאות יוצא דופן, ואף אחד לא ידע כלום על המחלה הזאת. אמרתי לעצמי, אם נגיע לבית החולים, אני אפשוט את הרגל מהדבר הזה? זה היה השיקול שהכריע. אז יש מוסר הסכל כלכלי, שעדיף לחיות במדינת ישראל? חד משמעית. אתה נותן עצות כספיות להורים שלך? זה לא סוג הקשר שיש לי עם ההורים. אני מפנה אותם לאנשי מקצוע טובים. אמא שלי עד היום לא תגיד לי מה השכר שלה. זה מין שיחות מוזרות כאלה. זה בית אשכנזי שלא מדברים? כן. זה משהו שאתה מנסה שלא יקרה עם הילדים שלך? אני מחפש מודל אחר. הגדול שלנו מעניין אותו כל הזמן מה השכר שלך, כמה אתה מרוויח, נונסטופ. אז אני אומר לו, לא נגיד לך, כי לא כי אנחנו לא רוצים שתדע, אלא כי זה לא צריך להטריד אותך. יש לנו מספיק. אנשים בטח חושבים, אם הוא כל כך מבין בכלכלה, איך הוא לא מולטי מיליונר. אני לא מולטי מיליונר ולא קרוב לזה. אני מסתכר בסדר גמור כבר כמה שנים. אם אני אאבד את העבודה שלי, יהיו כמה חודשים שאוכל לא לעבוד, אבל זה יהיה מוגבל מאוד, חד ספרתי. חסכתי כסף, אבל לא קניתי דירה. איך זה? בהתחלה כי לא הצלחתי, ואחר כך כי פאק איט. הידע הכלכלי שלך נותן לך יתרון עליי? התשובה היא כן, ואין שום סיבה שזה יהיה ככה. מה היתרון? אתן לך דוגמה. לי נולד ילד, ונניח שלך נולד ילד. יש סיכוי לא רע של הילד שלי יהיה יותר כסף מאשר לילד שלך. איך? כי אני אשים את הכסף שלו במסלולים הרבה יותר אגרסיביים. סיכוי מאוד סביר שאתה לא תעשה את זה. בהסתברות די גבוהה לילד שלי בגיל 18 יהיה יותר. ב-2016 הוא מונה לראש הדסק הכלכלי של תאגיד השידור שעמד לקום. באותה שנה, דוד ביטן, יושב ראש הקואליציה אז, נימק את הניסיונות שלו לסגור את תאגיד השידור בכך שהם מינו ראש דסק כלכלי את אמסטרדם, משהו כזה, הוציא ציוץ בזוי נגד ראש הממשלה. ביטן הפך אותך לסמל של אליטה שמאלנית לבנה של תאגיד השידור. זה היה מזעזע, זה באמת היה מזעזע. בריל טיים זה היה כאילו, בסדר, זה לא נוגע בי, אבל היה מאוד מאוד לא נעים. מאיזו בחינה? מה הם רוצים? גדלתי בפתח תקווה, לא שכונת מצוקה ולא שכונה משהו. אמא שלי מורה ואחות ואבא מהנדס בעירייה. שניהם עולים חדשים מברית המועצות. לא גדלתי בשום אליטה וגם התיוג הזה. זה היה איזה וויץ' הנט שסימנו עיתונאים, סימנו שופטים. למה נתפסו אליך? היו הרבה אנשים בתאגיד. היה ציוץ שצייצתי שעליו אני מתחרט. שבוע אחרי שעזב את כלכליסט לטובת התאגיד, היה נראה שנתניהו ויושב ראש ההסתדרות אבי ניסנקורן הגיעו לסיכום שהתאגיד לא יקום. הייתי בלחץ מאוד גדול, חשבתי שלא תהיה לי עבודה, אומר אמסטרדמסקי. העליתי את הפרק האחרון של פרויקט יומן סוכר וכתבתי על הזין שלי נתניהו, על הזין שלי ניסנקורן. הנה פרק 8 של יומן סוכר. באמת לא יפה, אבל הציוץ היה רק תירוץ בשביל ביטן. לשם המשפחה שלך לא היה קשר לזה? העובדה שאני אשכנזי, אתה מתכוון? כן. שאני אפרש את דוד ביטן? לא יודע. אם כן, שיבושם לו, מה הוא רוצה? הילדים שלי חצי-חצי. יצא לך לדבר איתו על זה? ביום הראשון של התאגיד רצו להעלות אותי יחד איתו ברדיו. אמרתי שאני לא מעוניין. אחרי זה, באחת התוכניות שלנו בטלוויזיה, הושיבו אותנו אחד ליד השני ולא דיברתי איתו. זה הצבן אותי מאוד. אתה אדם מחושב? במובן שאני מתכנן איפה אני אהיה בעוד 10 שנים, לא. במה כן? אני לא לוקח הרבה סיכונים בחיים, בכסף דווקא כן, אבל גם מחושב. אני לא אקנה קריפטו, זה too much for me. אני מאוד שמרן. במה אתה לא שמרן? אני מאוד שמרן, ממש. עשיתי קעקוע, זה נחשב? למה עשית? זה משבר גיל 40. איפה אתה מאבד שליטה? בבירה? השתכרתי פעם בגיל 14. זו הייתה הפעם האחרונה שהשתכרת. ראשונה ואחרונה, זה גיל די צעיר. בוא, גדלתי בפתח תקווה. אתה אומר פתח תקווה כאילו זה עולם שלישי. אנשים יצאו מפתח תקווה וראו עולם? עולם ראיתי, אבל לא, אני לא חי על הקצה, לא אקפוץ ממטוס, לא אעשה בנג'י. אתה לא בגישה שכל אדם צריך לעשות כל דבר פעם בחיים? לא, לא, ממש לא. אתה נגד או שזה לא מעניין אותך? אני אתן לך דוגמה. חינכו אותי, סרטו אותי קשות לא לעשות סמים, אבל לא לעשות. בקטע שאני אגמור כמו רבקה זוהר. גדלתי בבית סובייטי, זה היה חינוך מאוד מסוים, אז נגיד עשיתי גרס, הוא מנמיך את הכל, אבל יותר מזה, never ever. להגיד לך שזה לא מעניין אותי, מעניין לאללה. אין סיכוי שאני אעשה את זה. אז משבר גיל ה-40 מסתכם בקעקועים. גם. מה עוד? הגיל הזה הכניס לי שאלות קיומיות. זה נפל גם על הקורונה. בעיקר מה אני אעשה רק דבר אחד עד המוות? הגיל הזה תפס אותי חזק. הקעקוע זה ניסיון להישאר צעיר. הקונפורמיזם הזה זה די מעפן. הייתי שמח להיות אדם שלוקח קצת יותר סיכונים. מה פשר הלק בציפורניים? אין יותר מדי מאחורי זה, זה געגוע למשהו מאוד מסוים מהילדות. עשיתי את זה מתוך state of mind של חופשה. אשתי הייתה נגד, היא עדיין, אין פה איזו אג'נדה. ממתי העגיל? פעם ראשונה בכיתה זין, מאז on and off. למה אתה הולך איתו? כי אסור. אתה חושב שלא אמרו לי להוריד? להורים שלך יש נחת ממך? אני חושב שכן, אני לא הבן הטוב בעולם. זה חשוב לך להסב להם נחת? זה לא בטופ 10. אין לי קשר מאוד טוב עם ההורים. היית שם בחגים? כן, בחגים הבאים אני אהיה בחול. כולם אומרים את זה. אני אעשה את זה, גם אם אצטרך להמציא שהייתי בחול. מר מני, כתבתו של מורן שריר, הקריין אבי שחרון. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה, עריכה טכנית, אורי פלג.